אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
כשמתקרב חג, שאני יודעת את משמעות העומק של התפילות שנשים שאנחנו יכולות להשיג ביום הזה, אני קוראת לרבנית חנה קורץ. אני יודעת, איך אני יודעת? אני יודעת, כי כבר דיברתי איתה באולפן הזה של אומקה דליבה לא פעם ולא פעמיים. אני יודעת שדברי התורה שלה נוגעים ישר לעומק של הנשמה של נשים יהודיות. אני יודעת. אני הולכת לצלצל אליה, ואני הולכת לקרוא לה לכאן, כדי שתעזור לנו ליהנות מהחג הזה, הנאה אמיתית של עומק וקדושה יהודית. בוקר טוב לרבנית חנה קורץ.
בוקר טוב וחודש אדר שמח, ובעצם חודשיים אדר שמח, ובכלל שמעכשיו נהיה באמת רק בשמחה. אמן. המטרה של חודש אדר זה כמו בכללים של חנוכה, שנהיה במבחינת מוסיף והולך. האור רק צריך להתרבות, ובאור אין סוף אין איזה גבולות. אז הלוואי, הלוואי שנדע להיות בשמחה.
אמן. אני תמיד מסתכלת עלינו כנשים, שכש... את יודעת מה? זה נכון להגיד גם על כולם, שכשאנחנו באות מוכנות עם משמעות לחג ומבינות, טיפה יותר אפילו משנה שעברה, יש משמעות גדולה יותר להליכה שלנו בתוך הימים הקדושים האלה, וודאי וודאי ביום הענק הזה, פורים.
לגמרי. את יודעת, עכשיו בפרשות האלה כתוב על בניית המשכן, וכתוב על בצלאל בן אורי בן חור, שהוא היה יודע לחשוב מחשבות. אני חושב שאנחנו יודעים לעשות כל כך הרבה הרבה דברים, ולקיים כל כך הרבה מצוות, והחיים של כולנו ממש איזה אוטוסטרדה כזאת, של משימות שאנחנו באמת מקבלת תפקידים ומבצעת כהלכה, רודף אותנו היא מחיי בית הספר, ואנחנו עומדות בזה בראויה לשבח. ואיפה המחשבות? אנחנו יכולות לעמוד בתפילה ולגלות שלא חשבנו על התפילה אז. בדיוק נזכרנו מה המשימות הבאות. אנחנו יכולות לבשל, ואנחנו יכולות לקנות, ואנחנו יכולות לדבר, ואנחנו יכולות לעשות, ואנחנו יכולות לחנך. והלב שלנו יותר בתוצאה, ולא במחשבה. אז לחשוב מחשבות זו מדרגה ענקית. אז כמו שאת אומרת, שנדע יותר דברים, אור החוכמה, לפי הזוהר. אור החוכמה זה להבין את הדברים, לדעת אותם. ולכן, גם במתן תורה, נעשה ונשמע. לא רק נעשה, זה לא פטלי. נקשיב, נשמע, נלמד את הדברים. תאמורו. אני חושבת לעצמי, איך מגיעים למרבים לשמחה? בואו נהיה פרקטיים.
איך?
בחודש אב כתוב לנו, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. יש רשימה של הלכות איך ממעטים בשמחה. לא מתחתנים, לא מסתפרים, לא עושים המון המון דברים שלא עושים. לא נזכרים אותם עכשיו בימי השמחה, אבל כולם מכירים את ההלכות האלה. ואיך מרבים בשמחה? לא מופיע. לא מופיע בשום מקום איך מרבים בשמחה.
למה באמת?
אז זה מה שאנחנו צריכים ללמוד עכשיו. אנחנו צריכים להבין מה זה מרבים בשמחה. קודם כל, חודש אדר הוא חודש המסיים את השנה היהודית. בעזרת השם, אנחנו נכנסים לחודש ניסן, הוא ראש חודשים, הוא תחילת השנה. בחודש ניסן, כן כתוב לנו איך מרבים בשמחה, שזה מדהים. כתוב לנו, למשל, שלא אומרים תחנון, לא עולים לבית כברות, לא נופלים מפיים. יש המון הלכות לחודש ניסן, במדרגת השמחה. אז אדר צריך להיות בעצם התנופה הענקית שממנה נלמד איך לשמוח. ואז נגיע לניסן שהוא חודש האור. זאת לא משימה קלה. כי חודש ניסן הוא חודש כל כך מפעים, הוא כל כך מדהים, הוא כל כך מלא טוב ואהבה וחסדים. קודם כל מזג האוויר הממוצע הזה של אביב, אביב אותיות אב י' ב', אב י' ב' חודשים, ניסן, ראשון ניצן, הניצנים לרוב הארץ. הכל כל כך ממוזג. הצירוף של חודש ניסן, אומר ארי הקדוש, זה שם י' כ' ו' כ' לפי הסדר שלו, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. איזה ניסים ניצאנו, נהיינו לעם, למדנו להיות משפחות, כי יש ציווי להיות משפחה, זה הציווי שלנו בליל הסדר, ללמוד לחיות כהוויה תא משפחתי שיש לו אור לאומי, והוא מלא ניסים, כעת ים סוף, איזה מראות אלוקים. ובחודש אדר אני פותחת את המגילה וקוראת אותה מצד לצד, שוב ושוב. אין שם השם אפילו שם. אתה לא רואה כלום, אתה רואה פה איזה סיפור, מה? איך פה אתה מוצא את זה? אז כנראה שבאמת כשאנחנו נדע למצוא את זה באדר, בניסן אנחנו כבר משייטות על בטוח בגבעים. זה מה שאנחנו צריכות להתכונן בחודש אדר, להיות במדרגה הזאת של להכיר שאנחנו לא לבד, ושהשם מנהל את העולם בכזה יופי, בחן ובחסד וברחמים. וכשמגלים אותו, וכשרואים שהכל מסתדר כל כך באופן נעלה, וגם מה החלק שלנו בזה, בטח של נשים בזה, אז מתקיים לנו ולישרי לב שמחה.
זאת אומרת, מי שמרגיש את היושרה הזאת בתוכו,
את המשמעות,
מרגיש שמחה
אתה, אתה נושא את השק הזה של החיים, ואתה רוצה לדעת, המון דברים יש בעולם, המון סודות יש בעולם, אשר יחדיו נמתיק סוד. סוד זה דבר אישי מאוד, ואנחנו פתאום אומרים את זה בתהילים, אשר יחדיו, ביחד, ביחד לדבר על סוד, ביחדיו נמתיק. מה תהיה המתקה הזאת? שנגלה את הסוד, שנדע את המשמעות, שנגלה את הדרך של התיקון שלנו בכל הדברים. איזה יופי זה, איזה דבר, איזה עוצמה זה, כמה כוח זה נותן.
נכון, את יודעת שיש רגעים כאלה שאתה מגלה על עצמך דברים חדשים שהיו שם כנראה תמיד, רק לא ידעת. אתה מגלה, יש כזאת גילה, יש כזאת שמחה. כאילו גדלת בעוד קומה, בתוך עצמך.
ממש, את יודעת, זה גם כן קשור לפרשה. כשנשים מקדישות את מראות הצובעות, המראות שבהם שהשתקפו להם, והם ראו את עצמם, הם תיקנו את עצמם בזה, למשימה הגדולה של להיות אמאות, ופתאום הן תומות את זה למשכן. משה רבינו לא יודע מה עושים עם זה. והקדוש ברוך אומר לו, תעשה מזה כיור. הוא אומר, כיור לטהרת כהנים, ממראות שהתייפו בהם נשים. טהרת המחשבה, טהרת ההליכות. והשם אומר לו, נשים בזות ליופי חיצוני. הם הקדישו את זה למשכן כדי לסמל איזשהו משהו, שהן רוצות באמת להאיר ביופי האמיתי של העולם, במשמעות הזאת, בשמחה האמיתית הזאת. אנחנו יודעים שכיור הנחושת הוא כלי הבסיסי הראשון, ורצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. אז אנחנו אולי קצת נתחיל במסע הזה של המגילה, ו נדבר קצת על הסיפור שמתגלה לנו באיגרת הזאת, זה גם כתוב בלשון איגרת. כתוב בהלכה שאם בן אדם קרא את המגילה למפרע לא יצא, מה זה נקרא למפרע? מהסוף להתחלה. הבעל שם טוב הקדוש אומר, אם הוא קורא את זה למפרע כמו משהו שהיה פעם, פרעון של איזה סיפור שהיה, לא יצא. אחד הגילויים הגדולים של איינשטיין, שקיבל על זה הרבה פרסים, זה חוק שימור החומר. אין דבר שהוא נאבד בעולם, אין מושג כזה. לא רק ששום חומר לא נאבד ולא מתעדה, אלא אפילו אם ניקח נייר ונשרוף אותו, יישארו בעולם בדיוק אותם רכיבים שהיו לפני השרפה.
נכון.
אז דברים רוחניים. בעולמות של נצח. ברור שפורים זה דבר ענק שמתחולל עכשיו. קודם כל, צריך לדעת שפורים זה, אני בעבודה שאלו אותי, פורים זה בטח לא חג דתי, נכון? זה החג הכי, הכי דוסי שיש. פורים זה החג הכי דתי. הכל הכי דתי, כן? הכוונה היא שזאת מלחמה מאוד מאוד גדולה בכל כוחות הסטרחה ובעמלק. נבוכדנצר כובש את ירושלים ומחריב את בית המקדש, והיהודים גולים לבבל בכמה שלבים. גלות ראשונה היא גלות חרש והמסגר, זה אנשים הנאורים, אנשים החשובים, הם מגיעים לבבל, זה עדיין לפני חורבן הבית. יש את השלב של החורבן, ויש את השלב שסוגר את כל נוכחות יהודית בירושלים, שזה אחרי צום גדליה, בעצם מסמל את הסיום של היישוב היהודי בארץ לאותם שנים. כשנבוכדנצר היה נער צעיר, הוא מגיע לירושלים בשליחות מלך בבל, ופוגש אותו ירמיהו. הוא נער צעיר וירמיהו נער צעיר, הוא מספר לירמיהו את התוכניות שלו, שהוא יבוא חס ושלום והוא יחריב, וירמיהו מתחנן אליו שלא יעשה את זה, שלא יגיד את זה, אבל הוא מבטיח לו שהוא יעשה את זה, וירמיהו מרגיש שזה יהיה כך. הוא מיד מוציא ממנו בהסכם מה הוא יוכל להציל מבית המקדש, ובאמת הוא מציל את כל הדברים שנגנזו, זה מה שירמיהו רץ וגנז אותם. ונבוכדנצר, שהוא המלך, סופר, מהדהד לו נבואת ירמיהו. נבואת ירמיהו מספרת שאחרי 70 שנה עם ישראל חוזר בירושלים ובונה בית מקדש. הוא סופר את הימים בחרדה, בימיו זה לא התמלה 70 שנה, בימי בנו אביל מרודח זה גם לא התמלה, בלשצר, לפי חשבונו, שהוא חשב לפי אחד מהתאריכים שדיברנו עליהם מקודם, הוא אומר, הנה הגיע, אנחנו אומרים, עבר התאריך, פק תוקף, כנראה היהודים לרועים, הסכנה חלפה, והוא מכריז על משתה ענק. בלשצר עושה משתה ענק ומשתמש בכלי בית המקדש. אלפים נמצאים שם, גם ברחובות כולם שמחים, ובאמצע המשתה המזעזע הזה יוצאת פיסת יד מן השמיים וכותבת על הקיר כתובת. הכתובת על הקיר. כמו שירמיהו ניבא על החורבן וידוע עליו, כך עכשיו בלשצר נודע מהעתיד. כי חשוב שתמיד נדע שאנחנו יודעים מהעתיד. אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד לא ידענו. תמיד מראים לנו דברים, שנקשיב לבת קול הזאת, שנהיה רציניים בזה. אנחנו כנשים.
חייבת לשאול אותך על זה, ואחר כך אני אשמח שתפרטי על זה, הרבנית קורץ, שאני הרבה במפגשים עם נשים מאוד רחוקות מהתורה, ומעניין אותם כל הרשימה של מה כתוב, על מה יקרה בימים האלה. זה מעניין אותם. זה מעניין אותי איך זה מעניין, דווקא זה מעניין אותם. זאת אומרת, אמרת להם, זה כתוב, מה שקורה כאן, זה כתוב עכשיו. מה כתוב? וכאילו, אין להם את כל החבילה. אבל זה מעניין אותם.
באמת זה מעניין את כולנו, אבל הרעיון האמיתי הוא, שוב אני חוזר ואומרת את זה, היהדות היא לא פטלית. יש לנו אפשרות לעשות עם זה משהו. שמשמיע לנו כדי ש... נעשה את זה, שנכתיב ביחד את ההיסטוריה. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? זה צועק על כל אישה יהודייה עכשיו, זה מעדעד לנו בצורה שאפשר לתאר. זה השעה שלנו, בזכות נשים צדקניות, עתידים להיגאל. כל אחת מה שיכולה לעשות יותר בעכשיו הזה, שזה זמן שדופקים לנו, פתחי לי אחותי רעייתי, לוואי שאנחנו נפתח את הלבבות, שנזיז ככה את כל הקליפות האלה שעשית רחב, והתגלה האור האמיתי הפנימי הזה, במיוחד כמו שאסתר קרא לכל הנשים וכל האנשים, ומילאה את השליחות שלה, שיהיה לנו את הכוח הזה, שאנחנו נתעורר, כי קיבה מועד.
אמן. מרגישה את זה שזה קורה?
יש התעוררות רוחנית אדירה. וכל מי שרק מוכן לרוץ ולמסור שיעורי תורה, כל מי שמוכן לעזור לאנשים לקבל עצמם שמירת שבת, זה אי אפשר לתאר. אנשים ממש, ואנחנו לא יכולים להיות באותו יום יום, לא בעצבות חזה שלום, שזה סתם דרכי היצר, אין בזה שום דבר, אין בזה קרבה לאלוקים, אין בזה שום אור, זה פשוט חושך. אני שמעתי אנשים שמדברים על העיסה הדביקה שבה תהיה כל העולם, זה שקר וזה לא נכון. מותר לי להגיד את זה בצורה הכי ברורה בעולם, אם את שואלת מה כתוב?
כן.
בבניין האום בז'נבה, כתוב על המונומנט הגדול ביותר, וחיטטו בעברית.
כן.
פסוק של ישעיהו הנביא. וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, וזה לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אפילו לא ילמדו את זה. מתי זה קורה? זה באמת יש לנו יכולת להשפיע בזה. כי במצב שאנחנו נמצאים היום, זה המצב שככה אנחנו נראים. אבל אם אנחנו מתעלים לעולם יותר גבוה, כמו שכותב רבי למלך מיז'נסק, כשאתה מתעלה לעולם יותר גבוה, שם כל הגזרות שחלו, לא חלות עליך כבר. אנחנו חייבים לעשות את קביצת מדרגה הזאת, בהכי אכפתי ונוקב ומאיר שיש. כי איך אנשים לא ילמדו עוד מלחמה? מה יקרה? האור הטוב הזה יציף אותם. אתה יודע שכשאצל שלמה המלך היה מלך בירושלים, הוא היה מלך בכל העולם. הוא שלט בכל העולם 40 שנה. ושלמה המלך בזמנו, איש תחת גפנו ותחת עינתו. גם בעודו השכנים לא רבו, לבד בית. למה? כי היה כזה אור חוכמה בעולם. כשיש לך חוכמה, כשיש לך אור, אתה באמת לא נופל לשם.
אז בואי נצא פה להפסקת פרסומות, ונחזור להמשיך לדבר על על ההבנות הגדולות שיכולות לבוא איתנו לחג הזה. ואיך כמה תמיד דברי התורה מתכתבים ממשהו שקורה בתוכנו, ומפעילים אותנו לפעול נכון יותר את מה שבורא עולם נותן לנו לבחור, ככה או אחרת.
הלוואי, הלוואי שנזכה, האמנתי כי אדבר, אני לוקחת לי את הטכניקה שככל שנדבר אמונה, אנחנו בעזרת השם נצא מזה, כי זה הגילוי, נצפת העולם.
יאללה, הרבנית חנה קוריץ מתכוננות לפורים, לומדות כדי להגיע להיות מוכנות. אומקה דליבה, פרסומות, ואנחנו חוזרות. אומקה דליבה, יום שני, ואנחנו מתכוננות לפורים, לקבל אל תוכנו משמעויות והבנות, ומה עלינו כנשים יהודיות בזמן הזה הקדוש אליו מגיע העולם לעשות. הרבנית חנה קוריץ כאן איתנו באולפן כדי ללמוד ולהבין נכון יותר.
אנחנו באמת לומדות ביחד וקוראות ביחד את המגילה הזאת שמגלה לנו כל כך הרבה. כל מילה במגילה, כל מילה במגילה יש לה סיבה וסוד. אין מילה שהיא כופלת את עצמה. אני רוצה שנחזור רגע אחד למעמד הקשה הזה של בלשצר במשתה, והוא לא יודע מה כתוב על הקיר. מנה מנה תקלו פרסין, כך מקריא לו דניאל. דניאל הוא אחד מארבעה ילדים יהודים שנחטפו על ידי נבוכדנצר, דיברנו על חטופים, מירושלים, משבט יהודה, ילדים מאוד מוצלחים, מאוד מוכשרים. הוא רצה להשכיח מהם את דתם ונתק אותם מנטלית מכל משהו יהודי, ושהם יהיו בעצם האסטרטגים שלו, ושיהיה לו את המזל הגדול שיש לשבט יהודה, שלנצח הוא מולך. הם מקבלים החלטה משמעותית מאוד מאוד גדולה, שהיא באה לשמר את זכות המחשבה שלהם. הם מחליטים שהם לא אוכלים פתקום. זאת אומרת שמאז שהם נכנסו לארמון, ודניאל ממשיך ומתגלגל בכל הארמונות הבאים, לא אכל יותר מבושל. תמיד אכל רק ירק וזרעונים. לכן חסידים אוכלים ארבס בפסודת פורים, או גרגרי חומוס. להזכיר את דניאל, כשהוא בא ואומר לאסתר, את חייבת לנקוט בטכניקה שלי, אני לא יודע למה מרדכי לא מרשה לך להתגלות, אבל הוא גדול הדור והוא יודע, ותעשי את הגדר הראשונה שאת לא אוכלת שום דבר. והיא באה ואומרת לו, אבל יש לי ארמון, יש לי 7 נערות הראויות לתת לה, אם כתוב ראויות במגילה הזאת, אומרת שהן יהודיות, כשרות, ראויות. הוא אומר לה, לא, את תמיד תסתפקי במסיבות, במשתאות, באירועים, באירועים הפוליטיים, אין ממה לדבר, תשמעי לעצתי, היא נשמעת. בכל אופן, כשדניאל מפרש, מנה מנה תקלו פרסין, הוא בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא מנה וספר את הימים שלך בשצר ומצא שאינך ראוי, ולכן המלכות שלך תקל תישבר, ומי שירש אותך זה מלכות פרס. הוא מקבל את זה מאוד מאוד קשה בשצר. תבינו איזה חוסר טקט להסביר משהו כזה יהודי במעמד הגדול הזה. אבל בכל אופן הוא נוקט בכל האמצעים, כמו שאמרנו, כשיודעים מראש מנסים להתארגן, אבל אם אתה מתארגן גשמית, זה לא יעזור לך. אתה חייב להתארגן רוחנית. בכל אופן, בלשצר לא מכיר את המינוחים, והוא מיד מעלה את רמת הכוננות הצבאית למקסימום, כל המוצבים, כל המקומות, מאזור פרס, מבינים מאיפה תבוא גם המלחמה, הוא בעצמו מסתגר בחדרו, לא מרשה להביא אליו אף אחד, שאף אחד לא נכנס ואף אחד לא יוצא.
הוא מתארגן רוחנית.
מתארגן גשמית.
גשמית. לא, אבל זה מדהים מה שאת אומרת, בגלל שההתארגנות הגשמית, עם כל הכבוד לה, איך אמרתי, אם אין התארגנות רוחנית,
זה לא כובש.
זהו, וגם אנחנו, כאילו, בהבנות חדשות, ובאיך שאנחנו מבינות את מה שקורה כאן, זאת ה...
אני אגיד משהו, אני מקווה שזה יהיה מובן, לפחות זה יהיה מורגש. איך יש ניצחונות לגויים מולנו, אפילו עכשיו במערכה הזאת. כל הכוח והחיות של העולם זה מרשים ודקיק של שם אלוקים שמצוי בעולם כמובן. הרשים ודקיק שממנו הם חיים, אלוקים בי כמובן, זה גימטריה הטבע. עכשיו, הם לוקחים כאילו דברים שהם טבעי, שהם הטבע, והם אומרים עליהם אלוקים. אבל העבודה שלנו כיהודים היא שם הוויה. שהקדוש ברוך הוא עושה ומהווה את הכל, ואתה מחיה את כולם בכל רגע ורגע, היה עובד ויהיה. לכוון את זה בכל רגע ורגע, ולבוא ולהגיד שאנחנו מוכנים למערכה הנוספת, ההתקפית או הרגשית, לא משנה, במדרגה רוחנית, שם ננצח.
זה בדיוק... תיכנס כל לימוד התורה. פה ייכנס.
פה זה ייכנס כל אמונה, כל אמונה. בא חבקוק ומידן על אחת, את יודעת, היו כמה גרסאות של ישעיהו הנביא, ושל דוד המלך, ושל מיכה, עם על 11 עקרונות, או על 6, או על 3. ובסוף כולם יחיו מה שאמר חבקוק. וצדיק באמונתו יחיה, אמונה היא שתחיה את הכף. אמונה יוקדת, שלא נחשוב לעולם שיש מישהו או משהו שיכל לעשות אחרת. פשוט כמה צדיקי הדור לפני... כמה שנים ודיברו על זה, מה הכוונה שהתכוון צדיק באמונתו יחיה, סליחה, והם אמרו עד שלא יגידו אנשים את המילה אם.
אם?
אם.
א' מם?
א' מם.
כי למה?
כי השם עשה את הכל. אם רק עכשיו הגענו לתובנה הזאת ורק עכשיו שמנו לב לזה, אז עכשיו השם רצה שנדע מזה. וכשבנם אומר, אם הייתי יודע, אם הייתי יכול, אם לא הייתי שומע, לא. זה מילים הכי גרועות, הכי עוביות, הכי חושך, במקום שאנחנו צריכים להעביר. השם נמצא בהכל, בהכל כולל הכל, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את ההמשכה הענקית הזאת, לאמונה ולניצחון שיגיע בעזרת השם במהרה. כשנהיה במרבים בשמחה, שמחה של גילוי האמונה.
אז רגע, אז אנחנו אומרות כאן שבעצם שמחת גילוי האמונה, כל אחד עם עצמו,
כן.
פתאום מתגלה בתוך אדם, הייתה אחת מקיבוץ בערי שאמרה באיזה רעיון, לא האמנתי שיש בי בכלל אמונה, אישה לא דתיה, פתאום התגלה לי, כאילו השפריץ לה מבתוכו, שיש לה דבר כזה שנקרא אמונה, היא לא השתמשה בזה פשוט בשום מקום, אבל יש בה, יהודיה.
כי אנחנו חלק אלוקה ממעל. אז יש לנו כמה רבדים לנשמה שלנו, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, ואנחנו כל הזמן מדברים רק על הנפש. וגם אנחנו כל הזמן מסתפחים בזה, כי המשתה של החשברוש עוד לא הסתיים. האם היום אין קריטריונים של בחירת אישה טובה ומוצלחת לפי יופי? האם זה כבר נשברה הקליפה הזאת כבר? ואני לא מדברת רק על מעמדים מזעזעים בעולם הרחוק. אישה שמסתכלת במראה ואומרת לעצמה שהיא לא. אנחנו שופטים את זה ככה, אנחנו שופטים כל הזמן את הנפש, אבל יש רוח, יש נשמה, יש כל כך הרבה דברים, שמשם אנחנו צריכות להעיר את העולם. אסתר הייתה ירקרקת.
נכון.
איזה יופי יש למי...
זה בלונדיני או ג'ינג'י? אני צריכה אחת ותמיד להבין. כי קראתי זה... במקום אחד שזה דווקא היה בלונדיני. נכון?
אני בכוונה נמנעת, כי עכשיו או נחמי או נשלול, אז עדיף שישאר בכל אחת מה שזה נראה לה. אבל לקק את זה גם המדרגה, כן? קו ירוק מחדש חודשים, כל הסיפור של ההתחדשות, זה המדרגה שלה, ברוחניות.
של ירוק?
כן. ושל אסתר, דסאי אסתר, שהיא כל הזמן ממציאה את עצמה מחדש. מה ראתה אסתר למלוך? על 127 מדינות, משרה שמלכה על 100, שחיה 127 שנים. איזה כוח יכול להיות לאסתר מהחיים של שרה? עכשיו, איזה ניגודיות? שרה, יש את אברהם אבינו. האנשים הראשונים שמדליקים בעולם את אור האמונה. ויש להם בחצר של הבית שלהם, הענן קשור, והנר דלוק, והברכה בישא. מלאכים מגיעים, מבקרים, ברית בין הבתרים, אצלהם, במתחם. ואיפה נמצאת אסתר? איזה מלך. איזה רדוד, איזה נהנתן, איזה מסע בחירת אישה ב-127 מדינות. מאיפה היא יכולה לקבל את הכוח להיות בתוך כל הזוהמה הנוראית הזאת? משרה. מעשים שאנחנו עושים, כמו שדיברנו על חוק שימור החומר, הם לא נעלמים. הטוב נותן המון כוח לעוד טוב. יש מרים ויוכבד, הן נותנות כוח לנשים ללדת שישייה. במקום שאני עובדת בו, במרכזים הרפואיים, עד היום מדברים על לידות מרובות תינוקות, כמשהו ממש...
יוצא דופן.
וצריך בית חולים רב מערכתי לכל אירוע כזה. ואיך יש להם כוח ללדת? ואיך הם לא נכנעות? ואיך הם יודעות שיזרקו להם את התינוקות ליום? כי יש שתי נשים מאוד צדקניות שנותנות להם כוח, ואנחנו צריכות תמיד להיות המודל הזה שנותן כוח כל הזמן. מרים ויוחבת. מרים ויוחבת, זה מודל, מודל לנשים להתחזק. הם הרגישו שנשים אוהבות אותם, הרי החלק שלנו בארץ גושן הוא מאוד מאוד גדול היה. אבל הם ידעו שברגע שהם הצטרכו, יש אנשים האלה יבואו אליהם. והם עטופות באהבה, באמונה באהבה. במנורה בבית המקדש יש שבעה קנים. וכנגד שבע נביאות. הקנה הראשון... זה מזמור למנצח בצורת מנורה. קנה הראשון כנגד שרה, ואחרון כנגד אסתר. אסתר היא הנביאה האחרונה. ושרה ואסתר זה אותו פסוק.
איך?
יאיר פניו איתנו סלע. הערת פנים גם היופי של שרה, והיופי שהכל סוכן ביופיה, ויופיה של אסתר. בכל אופן, אנחנו חוזרים לבלשצר ולמשתה הגדול, ולאותו הלילה, כן, כי אנחנו חייבים לדעת מה כל כך דתי בחג הזה. ובאותו הלילה, מתרחש במרחק רב משם, כינוס אחר של דריווש עמדי, מלך מדי, והחתן שלו כורש. החתן שלו כורש אומר, תגיד לי, אתה שמעת את הסיפור של המשתה? מה הולך לעשות בלשצר הלילה? עד מתי אנחנו נעלה מיסים לבבל? עד כמה אנחנו כל הזמן נרצה? תראה כמה סיפוח אדמות הם לוקחים לנו. בוא נעשה לדבר הזה סוף. הוא אומר לו, תגידי, אתה חושב שאתה ריאלי? אתה קורא מפה? תראה איך נתנו לו להשתלט על בית המקדש. איך נתנו לו להביא יהודים עד למצב שהם בוררים אוכל בפחי זבל. שעת הכושר של בבל אצל הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע למה. ואז קורש, קורש הוא כתוב שהוא גדל, סבא שלו רצה שהוא יגדל מאוד מאוד חזק ועוצמתי, זרק אותו בין זאבים, וככה גדל הילד, קורש זה בן הזאב, והרי הקדוש כותב בספר הגלגולים שקורש זה אותיות כשר, כי קורש כתוב בתנך בליבר, באמת שכשר היה.
קורש אומר מנבט לו, את מה שיקרה אחר כך איתו,
כן? כן, שקורש אומר באותו מעמד באותו לילה, הבנתי, אני עושה עסקה עם הבורא. אני מחזיר את היהודים לירושלים, ואם אנחנו מנצחים, ואנחנו נבנה את בית המקדש השני. ובאותו הלילה, למרות כל הידע וכל הצבא, וכמו שאמרנו מקודם, למרות כל התכנונים, הם עולים וכובשים את בבל. המלך בלשצר, אחרי משתה היין הסבוך הזה, יוצא מחדרו ולשירותים, ושם היה מי שערף את ראשו, מעולם לא חזר, ומלכות בבל נצבעת במלכות מדי ופרס.
זה מבחינה כרונולוגית בלשצר ו...
דרייבש, ואחרי זה קורש.
ומתי הגיע חשברוש?
הנה, ברגע הזה ממש. לקורש אין ילדים. קורש מקיים את הבטחתו. לא רק שהוא מקיים את הבטחתו, הוא מוציא מכתב לכל העולם. והוא כותב שהשם אמר לו לבנות את בית המקדש ליהודים, ובשנת אחת לקורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח קורש מלך פרס. זה רק השם עושה את זה. זה לא פוליטיקאים, וזה לא השתדלויות אחרות, וזה לא הפגנות, ויעביר כל בכל מלכותו, וגם במכתב למו, כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ, נתן לי השם אלוקי השמיים, הוא בעצם את כל העולם הישן, הוא שלט בו. והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. הוא ממשיך ואומר, מי בכם בכל עמו, יהיה לו קו עמו ויעלה לירושלים. לקורש אין ילדים, זו עלייה ראשונה שעולה לירושלים. לקורש אין ילדים, מי הכי קרוב לראש הממשלה? הנהג שלו. הוא שומע את הכל, הוא יודע את הכל, הוא גם מעביר שדרים לפה ושם, ואם צריך חבילות, הכל. שומר הסוסים של קורש, משתלט על הממלכה כשקורש מת. יש לו את טבעת המלך, יש לו את כל ההסכמים, הוא מכיר את כל הפוליטיקאים בשמותיהם, הוא מכיר איך הכל עובד, ושומר הסוסים הזה, הוא חשברוש.
וואי, באמת?
כן. ולא רק שזה, אבל הוא רוצה לשפר את מעמדו, כי...
שאת קורש היה שומר הסוסים?
החשברוש היה שומר...
של קורש.
של קורש. והוא מאוד מאוד אכזרי, הוא... כמובן שיש ניסיונות הפיכה, אין לו דם כחול. הוא מנסה למקם את עצמו יותר טוב, ומה עושים בשביל למקם את עצמו יותר טוב? משתמשים באישה. הוא מתחתן עם ושתי, שהיא בת של בלשצר, והסכם הניסויים שלו שהוא מפסיק מיד את מלאכת בניית בית המקדש, והמצב של החשברוש בטלה המלאכה, ופה מתחיל סיפור המגילה.
וואו, הנה הגענו. נעשה עוד הפסקת פרסומות ונמשיך לראות מה קורה כשהנה הגענו והחשברוש פחות ידע לעשות מקלחת לסוסים. אז אום קדליבה, אנחנו עם הרבנית חנה קוריץ, מדברות על לבנות עמוקות לקראת פורים, פרסומות, ואנחנו חוזרות. אום קדליבה, יום שני, אנחנו יושבות באולפן, הרבנית חנה קוריץ ואני, מדברות על השתלשלות העניינים וההבנות שיכולות להיות בתוכנו כל כך חזקות כשאנחנו... קוראות שם את המגילה, מכינות משלוחי מנות, יושבות בתוך הסעודה, נותנות מתנות לאביונים. תעשי לי שנייה רק קשר בין כל המצוות האלה, או שזה אחר כך.
זה מיד, מיד מתגלה.
כן, אוקיי.
אבל באמת חשוב שנהיה במחשבות הטובות האלה, שכל דבר שאנחנו עושות, מכל הלב, אנחנו... שולחות משלוחי מנות לא באוטומציה. אנחנו חושבות על זה רגע, אנחנו מקדישות לזה משהו, אנחנו רוצות שזה יפעל. החשיבות פה זה על הכתרוג הענק שהמן אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. באיזה מצב היינו לפני האירוע הקשה שאנחנו עדיין נמצאים בו? איך אנחנו מתקנים את השבע הזה?
נורא.
שניתן מכל הלב, שנעשה מעשים מכל הלב, שנפסיק לדבר משפה ולחוץ. ואם אנחנו שולחות משלוחי מנות, אם אנחנו קוראות את המגילה, בכזה כבוד לקרוא את המגילה, בכזה כבוד לכל מילה שכתובה שם, לכל צירוף שמוויה שיש שם, הרי קדוש מראה כל כך הרבה צירופים של שם השם בתוך המגילה, שאי אפשר לתאר. חלק מהצירופים האלה הם הרמזים בראשי חודשים, שצריך לכוון אותם באמת. ולמשל, כל זה איננו שווה לי, אומר המן. זה איננו שווה לי, סופי תיבות, זה, היי, איננו וב, שווה, היי,
אוי,
לי, יוד.
וואו.
זה שם הוויה מסוף להתחלה בסופי האותיות. וואו. כמה זה מלמד אותנו. עד שלא ידע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, שאנחנו נהיה במדרגה הרוחנית של זה הגשמי לא שווה לנו. באנו לעולם הזה למשהו הרבה הרבה יותר נעלה. אנחנו לא מתכוונים להיות כמו מיליוני עמים אחרים שהיו פה והסיקו את עצמם באיזה ריפוי ביוסק להעביר את הקדנציה. יש לנו משהו ענק ענק לעשות אותו, וצריכים לעשות אותו עכשיו, כי השם לא מבטר לנו על עכשיו. לא מבטר לנו. כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מה הזוהר הקדוש אומר, הבאים בלשון הווה. שהקדוש ברוך הוא מזריח כל בן אדם במצרים של אותה תקופה. ואנחנו צריכים להיות כמו כוכבים שמאירים. המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא, אנחנו נקראים ככוכבים, שכל יזרחה ככוכבי השמיים, אנחנו צריכים להזריח את האור בתוך העלתה הזאת, ולהביא גאולה לעולם. אז, והזמן כל כך מסוגל, והלבבות פתוחים, וקראו לבבכם ועל בגדכם, אנחנו כבר קרואים בלב. לא במצב טיפשי של הלב שבוי בעזה, חס ושלום. לא מספיק מי שחטוף שם עוד, חס ושלום, גם אנחנו ניתן את עצמנו, אלא להפך, להביא את כולם. צרה הייתה השבויה הכי גדולה, היא הייתה אצל פרו. איזה שבי, למצרים, עזה. מה היא עשתה אז? מגיעה לכאלה מדרגות עליונות, שכתוב שכל, כשהמלאך בא לעזרתה, היא ביקשה ממנו שיקה את פרעו 10 מכות. ובזכות זה זכינו, שם ישראל נגאל ב10 מכות. נותן לנדוניה, היא מבקשת את ארץ גושן. היא רצה שהילדים שלה יחיו במקום של קדושה. בזכות שרה, אף אחת מבנות ישראל לא נטמעה לגויים. לקבל כוחות מכל פעולה שאנחנו נמצאים, להיות כוכבות, באמת. יש לנו אבקת כוכבים וכוח של מלאכים, אנחנו כלולים בכלל מעולם של מלאכים, ומעולמות כל כך גבוהים, שבוא ניתן לזה ביטוי, מותר לנו כבר לאפשר לעצמנו, לכבד את עצמנו לדבר ככה, לשיר את זה ככה.
נכון. כשאנחנו מדברות דברים כאלה, גם עכשיו פה, וגם אני שמה לב בכל מיני מפגשים שיש לי, נשים שמבקשות לדעת, את מדברת את הדברים כמו שהם באמת, זהו, אוקיי, זה, יש הקשבה.
יש הקשבה, יש רצון, שאנחנו נדע לדבר, האמנתי כי הדבר שנדע לדבר, שנהיה כוח המדבר, כי זה היופי שלנו, זה העוצמה שלנו, זה מה שמבדיל אותנו ממדרגות אחרות של הברואים. ומה מדבר? באמת, שנדבר את הדברים האמיתיים. מזל הדר דגים, דג במה הוא נתפס? בפה, בחכה, בפה. שלא נתפס בפה במילים טיפיות, בדברים שהם לא מתאימים לנו בכלל. זה בכלל לא בקלאסה של לדבר איתנו ככה. במלות הימים האלה הוא עושה בשתי שבעת ימים לכל העם הנמצאים בשושן. רק ליהודים. הוא הבין שהם לא יבואו לקרנבל שלו, הוא עושה. המשתה הזה עולה לו יותר יקר מכל 180 יום שהוא עשה לכל האחרים.
בגלל הכשרות.
כנראה, גם באמת הכל היה בדת שושן, נכון? ובכל אופן, הוא מזמין את כולם. מרדכי היהודי, מעביר כרוז, מרדכי היהודי צריך לדעת שהוא היה ראש הסנהדרין, הוא הנביא מלאכי, הוא הגיע בשליחות של כל העם מירושלים, והוא מעביר כרוז ואומר, לא ללכת למשתה. ורשום כל החכמולוגים ואומרים,
למה?
מה הרבנים מתערבים בפוליטיקה? מה הם מבינים ברגישויות? בסדר, נותן הכשר, שיגיד מה ההלכה, שילמד את הילדים פירושים בריטווה ורשב"א, מה הוא מבין בפוליטיקל קורקט? מה? ומחליטים שזה לא הגיוני. אם הוא עושה משתה רק ליהודים, זה הגיוני שהוא יישב לבד בארמון? הם חייבים להגיע לפחות להגיד איזה מילה. לחבל, להגיד מזל טוב, להגיד תודה. לא יישארו שם הרבה זמן. כמו שצפה מרדכי. אף אחד לא יוצא. מתי הוא עושה את המשתה הזה? הוא עושה את המשתה הזה מיום למחרת ראש השנה. כשהמטרה שלו להעביר אותם את יום הכיפורים בתוך החטא. הוא אומר, נבואת ירמיהו עדיין מעדעדת בעולם. חייבים לעשות משהו, שובר שוויון, שלא יהיה להם יותר זכויות. ואין יותר זכויות מיום כיפור. אי אפשר יותר.
מבין את זה, הוא מבין את התהליך הזה?
לא רק שהוא מבין, הוא עושה המון המון דברים של חיקוי לקדושה. אמרנו שחודש אדר הוא חודש המסיים, וחודש ניסן הוא חודש ראש חודשים. ניסן, יש בספר יצירה, זה ספר של כל סודות בריאת העולם, כתוב שם את כל מעשה בריאת העולם והסודות, ואנחנו יודעים, אנחנו רגילים לומר שיש חמישה חושים, יש כאלה שמקפידים לומר שיש חוש אישי, איזה חוש חש כזה, אבל בספר יצירה כתוב שיש י"ב חושי הנפש, ובכל חודש איזה חוש יש. החוש של חודש אדר, שחוק.
שחוק.
יש אנשים שיש להם הומור, שיש להם את החוש הזה, זה חוש השחוק. וכל חודש אדר, זה הסמל שלו. זה שחוק. האות של חודש אדר היא האות קוף. האות של חודש ניסן היא האות אי, כי בקה השם צור עולמים יוד ויוד עולם הבא, אי עולם הזה. צור עולמים זה העולמות. בעלי תשובה כזה, אומר הרמק, הם על גג האי. על גג העולם, שהם שם אותם על גג העולם. ואומר, גג העולם, גג האי, כך הוא קורא לזה. אז אנחנו נמצאים כולנו בתוך, אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברהם, כתוב בהי.
נכון,
אברהם. ההי, יום, את התורה קיבלנו ביום השישי. שוב, ההי הזאת שמלווה אותנו, שהיא בעצם, המשמעות הזאת של, איך אנחנו נמצאים בעולם נכון ומתוקן, שיש בו גילוי אלוקות. הקוף, איך אומרים לשקר עם רגליים? הקוף היא החיקוי. הזוהר אומר, כמעשה קוף באלמה. כשאומרים קוף אחרי בן אדם,
כן.
זה מהזוהר. זה חיקוי.
זה לא.
אבל אין בזה ממש. והחשברוש מתיימר להקים את מלכות, כאילו, ממלכות יהודה המפורסמת, הוא מקים את המלכות שלו. הוא עושה כיסא כמו של שלמה המלך, והוא בונה את הארמון שלו בדיוק להבדיל, זה לעומת זה עשה אלוקים, בדיוק בתונית של בית המקדש.
קוף אחר בן אדם.
ממש. בחצר גינת, ביתן המלך, המלך נוכח פתח הבית, חצר המלך הפנימית, חצר המלך התיכונה, הכל, הכל, הכל לפי אותו מבנים, וכאילו, כאילו שהוא נמצא שם חס ושלום, להבדיל מקודש הקודשים בשיא התומעה, ליד זה יש בית הצלמי ומקומות מזעזעים, אני לא רוצה לתאר אותם, אבל ממש מזעזע, עם המון כוחות תומעה ושמות וכשפים מזעזעים עם כל מיני תיאורים מאוד מאוד קשים לעין הצופה, ואת כל זה תצריך לעבור אסתר במסלול שלה כדי לבוא לבקש ממנו. אבל אנחנו עכשיו ברגע הזה של המסיבה. הוא רוצה להעביר אותם את יום הכיפורים בתוך המסיבה הנוראה הזאת.
חכים יום הכיפורים? זה יהיה קשור על פורים כיפורים?
ברור.
כן? סתם ניחשתי. יואו, איזה כיף. אז רגע, אז חכים זה בכוונה לחדשות, פרסומות, פרסומות חדשות, ונמשיך בשעה הבאה מנקודה הזאת. וואו. קדליבה, אנחנו מחכות לכם כאן, הרבנית חנה קוריץ ואני לשעה השנייה, כדי ללמוד לאן אנחנו הולכות עם פורים הזה. יאללה, נתראות.